שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק שני. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו ממשיכים היום לדבר על מולייר, התחלנו בזה בשבוע שעבר.
כן, אבל נצטרך גם להכשיר את הקרקע.
כן, כלומר אתה רוצה שאנחנו למעשה נעבור היום על המאה הקודמת לזו שבה חי מולייר, כדי להבין את הרקע התרבותי שבתוכו הוא פעל.
בקיצור, המאה הקודמת היא המאה ה-16, מאה הרנסנס. ויש לנו שלוש דמויות שהשפיעו על עיצוב התרבות המערבית. אחד, הראשון הוא מקיאוולי. הוא היה איש פירנצה, אשר למזלו, לא למד יוונית.
למה למזלו?
מפני שלא היה כסף לאבא שלו לשלם למורה ליוונית. ועל כן, הוא כותב את זה בצורה הגיונית, בלי כל מיני רמזים למיתולוגיה יוונית, וכל זה. לא, זה מזל גדול. אילו ידע יוונית, הוא היה בלתי נמכרי.
כלומר, אתה אומר, כל ההוגים של אותה התקופה כל כך הושפעו מהחזרה לתרבות יוון ורומא, שהם הפכו את הכתיבה שלהם הנוכחית אז לבלתי קריאה בכלל.
להוכיח שהם תרבותיים, שהם משכילים, שהם יודעים יוונית.
אז מקיאוולי בכלל לא ידע יוונית, לא נזקק לזה.
ועל כן הוא בהיר מאוד. מקיאוולי למעשה הופכת את הפוליטיקה לעניין מדעי. בלי להכניס אלמנטים של פסיה, כלומר של התרגשות, אלא הניתוח הוא קר. מטרת הפוליטיקה זה השלטון, ואם השלטון מצזיק את הכל, התמונה היא ברורה, אם כי היא לא מוסרית.
מה, אבל אצל מקיאוולי אין יצרים? כי הרי כולנו יודעים שהפוליטיקה רוויה ביצרים.
המטרה היא השלטון. כל מה שמשרת את המטרה הזאת היא חיובית. גם היא לא מוסרית.
כן.
ככה מבחינה זאת, מקיאוולי הסתבך עם המוסר הנוצרי מן ההתחלה.
אולי נרחיב קצת על הרעיונות שלו. מקיאוולי למעשה מצייר את דמותו של הנסיך, השליט האידיאלי. קודם כל הוא ממש לא מוסרי.
לא מוסרי. מפני שהוא מנתק מוסר מפוליטיקה. וזה האשימו אותו מן ההתחלה. ועד היום מאשימים אותו בזה.
אז מה מאפיין את הנסיך?
השיקול הקר. השיקול הקר, השקילה המדויקת של הגורמים במערכה, והחשבון עם הסיכויים הם כן או לא חיובים.
כלומר, יכולת למפות את האינטרסים של כל האנשים שמעורבים בעניין, יכולת לקבוע מה בדיוק...
הנסיך והנשף.
כן.
כן.
מה בדיוק צריך לעשות כדי לנצל את האינטרסים האלה בצורה הטובה ביותר?
כן. ואחרי זה יש לנו דמות שנייה, שהיא חשובה לא פחות בעיצוב תמונת העולם, זה פולני אחד בשם ניקולאי קופרניקוס.
פולני אחד, אף אחד לא מכיר אותו. קופרניקוס, אלמוני.
קופרניקוס, את מוסיפה את האוס היה...
ליווני.
לא, הלטיני.
כן.
למה שקלו לו קופרניק. והוא היה, מעניין מאוד, הוא היה קתולי כמובן, אבל הוא היה קנון. מה זה קנון? קנון זה אדם... שמעורב בניהול כנסייה,
כן.
אבל הוא לא היה כומר. והוא סירב להיות כומר כל הזמן.
איך אפשרו את זה בכלל?
הוא יכול היה להיות במנהל, מנהל עסקים. הכנסייה היה עסק גדול מאוד. הוא היה אדם שכנראה כבר ב-1514, כשהוא כתב את הסיכום של השקפת העולם שלו, הגיע... להשקפה שבמרכז העולם נמצאת השמש. התורה שלו הייתה הליוצנטרית ולא כדור הארץ. זה כמובן הפך באופן יסודי השקפת העולם המקובלת.
צריך להסביר שעד אליו חשבו שמי שנמצא במרכז היקום הוא כמובן כדור הארץ. בין השאר, האדם, אנחנו נמצאים במרכזו של היקום, כל היקום סובב סביבנו, ופתאום מגיע קופרניקוס, או קופרניק, כפי שאולי צריך לקרוא לו, ואומר, לא חברים, לא אתם נמצאים במרכז היקום, אלא השמש, ואתם בסך הכל עוד גרם שמיים אחד שסובב אותה. והמשמעות, מעבר למשמעות האסטרונומית שהייתה כבירה והיה קשה מאוד לקבל אותה, הייתה גם משמעות פילוסופית. איך יכול להיות שלא אנחנו נמצאים בטבורו של היקום?
כן, אבל אל תשכחי שקופרניק למד באיטליה, בכמה אוניברסיטות איטלקיות, וזאת הייתה כנראה הדעה הכללית בנעוריו. והוא, דרך אגב, דאג מאוד לא להוציא ספרו אלא ביומו האחרון, כשהוא גסס, הוא קיבל את הספר, מפני שהוא פחד שמה שלא יהיה יותר טוב שהספר לא יתפרסם כל עוד אני חי.
אגב, אתה אומר שהוא היה מאלה שתפעלו את הכנסייה, אבל הכנסייה מאוד לא אהבה את הרעיון הזה כמובן.
היא שקטה במשך כמה שנים רבות, עד שהופיעה פרשה מסוימת שאנחנו לא נעסוק בה, מרשת גליליאו גליליי.
כן.
ועל כן, אז הכנסייה התפוצצה, וגם קופרניקוס וגם גליליאו גליליי גונו, כלא קתולי מספיק. עכשיו אני רוצה לדבר על דמות שלישית שהיא לא כל כך ידועה בארץ, וזליוס.
וזליוס?
כן. וזליוס היה פלמי, ושמו היה פן וזל. ושינו איזה בלטינית, בשם סיומת לטינית, כפי שקורא המדענים. אז הוא היה הרופא של קרל החמישי, הקיסר, וגם ביחסים טובים עם פיליפ השני, מלך ספרד, בנו של קרל החמישי.
כן.
והוא היה למעשה המנתח המדעי הראשון, אשר ניתח בעצמו, ולא כמו בתקופה הקודמת, הפרופסור הרצה מן הקתדרה שלו, ולמטה איזה עוזר הראה לנוכחים אל חלקי גופו.
אלא הוא ממש ניתח תוך כדי שיעור והראה לסטודנטים כן. במה מדובר. אבל הוא לא היה הראשון שניתח גופות, הרי לאונרדו דווינצ'י עשה את זה לפניו.
כן, אבל לא לשם הוראה.
אלא רק לשם למידת מבנה האנטומי של האדם כדי לצייר בעצמו.
בדיוק. ואני רוצה להגיד לך שהוא גילה, וזה גילי גדול מאוד, שכל הרופאים הגדולים של הזמן העתיק, למעשה לא חקרו את האדם אלא בעלי חיים.
מה, היוונים?
כן, בדיוק. וההוכחה המעניינת היא שהוא גילה שהלסת התחתונה של האדם זה עצם אחת, ולא כפי שכתבו היוונים, שתי עצמות.
וכך הוא הבין שלמעשה הם ניתחו בעלי חיים ולא בני אדם.
בדיוק.
מה, כי הם חששו? זה היה נראה להם קדוש מדי, לא רצו לפגוע בקדושת הגופה.
בדיוק, ולויזליוס היה מזל גדול. אחד מגדולי השלטון בבאזל סיפק לו נידונים למוות.
כדי לנתח אותם?
כן.
אני מקווה אחרי המוות.
כן, כמובן.
אוקיי, לא, כי הם נידונים, אולי היו עושים בהם ניסויים בטרם אותם.
לא, זה לא. והתוצאה הייתה שהיה לו מקור בלתי נדלה, ועד היום הזה, וזה חשוב מאוד לדעת, כל יהודי חייב לדעת את זאת, ובגלל התנועה הציונית, בבאזל, שם הופיעה התנועה הציונית, בהתחלה...
הקונגרס הראשון, כמובן.
הקונגרס הראשון ב-1896, נמצא עד היום הגופה הראשונה שנותחה על ידי וזליוס, וזה נקרא הגבייה של באזל.
אני מתקשה להקל את צירוף המקרים הזה. זה אומר משהו על התנועה הציונית?
זה אומר שיש לדאוג לתרבות המערבית, שאחד המרכזיה היה באזל.
יפה. המסר הוא עבר.
דרך אגב, אני רוצה שידעו שהרצל לא התכוון בכלל לקיים את הקונגרס בבאזל, אלא במינכן. אבל הרבנים, הגרמנים, כולם, הרפורמים ולא הרפורמים, התנגדו, והוא נאלץ לקיים את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל.
טוב, המשפט בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים נשמע הרבה יותר טוב מאשר במינכן ייסדתי את מדינת
היהודים.
אני גם
מאושר שזה קרה בבאזל.
בוא נחזור לאותם שלושה אנשים ששינו את פני המאה ה-16 ובעקבותה את המאה ה-17. איך אתה מנתח את ההשפעה שלהם?
הם שינו לחלוטין תמונת העולם. פשוט מאוד. אבל תשכחי שבתקופה הזאת היו גם ניסיונות מאוד מעניינים של לינור דוד שבין השאר לעוף, להקים, לבנות, מוכנת טיסה.
כן.
כלומר, הם הגיעו עד שיא ה... המודרנות, במחשבה, הם לא הצליחו במשנה טכנולוגית, אבל הם כבר חשבו על זה.
לא, הרנסנס באמת זו תקופה שמאופיינת בזה שהאדם כל הזמן הציב לעצמו גבולות חדשים וניסה לשבור אותם פעם אחר פעם, גם מבחינה מחשבתית, גם מבחינה אנטומית כפי שסיפרת, גם מבחינה ממש מעשית, מבחינת ההמצאות שהמציאו וההתקדמות האמיתית שהושגה באותה תקופה.
אבל כאן היה העניין הזה העיקרי. זה הכניס את האדם שאת מזכירה אותו כאדם המתקדם של הרנסנס בקונפליקט עם הכנסייה הקתולית. ועל כן היה צורך בתעצמות נפש כדי שקתולי מאמין פחות או יותר יצא נגד עמדת הכנסייה. והם עשו את זאת. הם העיזו לעשות את זה. וזה הם הצילו את התרבות המערבית משקיעה אל העבר, או אני רוצה להזכיר תרבות אחרות. אשר לא הצליחו להשתחרר מן הכבלים של הבתים הקדומים.
והפריצה הגדולה הזו במאה ה-16 מאפשרת את הפריחה התרבותית של המאה ה-17.
בדיוק, אבל יש עושה גם פוליטיקה. צרפת הייתה מדינה אומללה במאה ה-16, מפני שהייתה מסגירה של מלחמה דתית.
חשבתי שפשוט עוד לא המציאו את הקרואסונים, ובגלל זה היא הייתה אומללה.
לא, אבל המציאו את הליל בטליונוס הקדוש. ב-1492, כאשר נרצחו 100,000 פרוטסטנטים בצרפת.
זו באמת סיבה יותר משמעותית שבגללה כדאי להיות אומללים.
אגב, מי שעשתה את זאת הייתה המלכה, קטרינה דה מדיצ'י, אשר אביה קיבל את הנסיך של מקיאוולי.
אהה.
בתור מתנה.
והנה חיברנו את כל הקצוות יחד.
כן.
אז מה עושה האירוע הזה בעצם לדמותה של צרפת?
הם מגיעים למסקנה, זה עניין חשוב מאוד, שיש לגמור עם מלחמות הדת, שהורסות את המדינה. אבל הבעיה היא מאוד מאוד קרובה, מפני שיורש העצר של צרפת הוא לא קתולי, אלא פרוטסטנטי.
על מי אנחנו מדברים עכשיו?
הנרי הרביעי, מלך הנברה, כן.
זו הפעם הראשונה שעומד מלך פרוטסטנטי בצרפת.
הוא עדיין לא מלך.
יהיה מלך.
הוא יהיה מלך. ואז... התפילה המרכזית של הדת הקתולית היא המיסה. ואז הנרי הרביעי, כמקיאווליסט טוב, אומר, פריז שווה מיסה. כלומר, אני אלך ואשמע את המיסה, יהיה קתולי, ואקבל את פריז בירת צרפת. וכך זה היה.
נשמע דווקא פשוט.
אם כי בסוף הוא נרצח. מפני שחשבו שהוא לא קתולי דיו. כפי שנרצח קודמו, הנרי השלישי. גם כן כי לא היה קתולי דיו.
אז אתה אומר, מבחינה פוליטית, עדיין הכנסייה הקתולית שולטת ביד רמה בצרפת.
מנסה לשלוט.
לא, וגם מצליחה. אתה אומר שהמלכים נרצחים בזה אחר זה, כי הם לא קתולים מספיק.
שניים נרצחים, השלישי לא ירצח.
מי הוא השלישי?
לא ירצח עשר. מפני שהיה לו מזל גדול, בצורתו של שר, ראש הממשלה, הקרדינל דריצ'ליו, דמות מאוד מעניינת. הוא היה קרדינל, זאת אומרת, מגזרי הכנסייה הקתולית, אבל הוא היה גם ראש הממשלה, כנראה ראש הממשלה הראשון, במובן מודרני. הוא נהיה לצרפת.
המלך לואי ה-13 התעסק בענייני החצר, בכל מה שהעסיק אותו בענייני הטקס, ומי שבעצם ניהל את המדינה היה דריצ'ליו.
כן, אבל מה שמעניין כאן, שהוא עיצב פוליטיקה לגמרי לא דתית. הוא היה קרדינל. והסיסמה שלו הייתה להשפיל את בית אוסטריה. כלומר, אותה שושלת, בית הבסבורג,
כן.
ששלטה גם באוסטריה-הונגריה וגם בספרד. על כן צרפת הייתה בצפת בשתי הקורות הללו. ריצ'ליו, כדי להשתחרר, הקים ברית עם הפרוטסטנטים. הוא הקרדינל הקתולי. והוכיח שיודע מה זה מקיאוולי.
כלומר, הוא כן פעל בדיוק לפי אותם עקרונות מקיאווליסטיים, הרגש בצד, השיקול הקר הוא זה שמכריע, ומבחינתו היה ברור שהשיקול הקר מוביל לברית עם הפרוטסטנטים, למרות ההתנגדות הדתית הקתולית, שאני מתארת לעצמי שהייתה.
עוד איך? היו גם ניסיונות לרצוח אותו. אגב, אני מנעתי זיקתו של עצמות ריצ'ליו בסנה בימי מרד הסטודנטים. אני אמרתי לה, זה יפגע. הייתי בתוך, הרי ב-1998 היה מרד הסטודנטים.
נכון.
והייתי בסורבון.
אתה היית אחד הסטודנטים במרד הסטודנטים?
הייתי אחד...
מפגינים?
לא הייתי סטודנט, הייתי כבר דוקטור.
אבל השתתפת יחד איתם בהפגנות?
כן, בהחלט.
מה אתה סך? והם רצו לזרוק את העצמות של רשליאלה...
לסנה, כן, ואני מנעתי את זה.
ואחרי
זה קיבלתי עוד הצטיינות מטעם ממשלת צרפת.
תשמע, לא, זה מדהים אותי. אין תוכנית שאנחנו לא מוצאים את הקשר ההיסטורי לתולדותיך. זה פשוט לא יאמן.
זאת האמת.
יפה, אמת מדהימה, נוספת. אבל בתקופה שבה אנחנו דנים, אתה לא פרופסור, הסורבון עדיין, לא יודעת אפילו אם בכלל קיים.
מאז ימי הביניים.
אז הסורבון קיים. אנחנו נמצאים כאמור במאה ה-17, ריצ'ליו מנהל את ענייני המדינה.
כן, אבל זה דבר מאוד מעניין. אם קוראים את המכתבים של ריצ'ליו למלך, רואים שהצרה הצרורה שהם סבלו הייתה אצולה. כופר זה נוטר נובלס, אומר ריצ'ליו למלך. מה נעשה עם הצירים שלנו? לוחמים אחד בשני. ואז באים החוקים נגד הדוקרב, מפני שריצ'ליו קובע שהדם של האציל שייך למדינה, ולא לא.
ולכן אסור לו לפגוע בעצמו.
בדיוק מפני שהדם שלו שייך למלך.
אבל
וזה תגיד... הנושא של שלושת המוסקטרים, של הלפנות דיבה.
יפה.
כן.
יש משהו שעדיין לא ברור לי. איך המלך לואי ה-13 בכלל אפשר לריצ'ליו למלוך ולמשול במדינה? הרי בכל זאת הוא המלך, בדרך כלל מלכים רוצים לרכז את הכוח בידיהם, לא?
אני רוצה להגיד לך, לואי ה-13 ידע סוד גדול שרבים לא ידעו. הוא ידע מי הוא לואי ה-13.
כלומר, הוא לא שמח על עצמו כדי לנהל את ענייני המדינה.
בדיוק.
טוב, זו סיבה טובה להפקיד השלטון בידיים של מישהו אחר. זה דווקא הופך אותו למלך מוצלח מאוד. אנחנו מכירים הרבה מאוד שליטים. שלא מכירים בזה שהם עצמם לא מספיק טובים, ולא מוכנים לפנות את מקומם לאחרים.
ודרך אגב, מה שאת אומרת, לא מתייחס רק למאה ה-16, אלא גם לתקופה שלנו.
בהחלט.
כן.
אבל אם אנחנו חוזרים אחורה בכל זאת, אז איך רשליה משפיע? אתה אומר, קודם כל, הוא שם את האצילים בתור הבעיה של צרפת. למה, כן. למה זו הבעיה של צרפת?
מפני שהם היו מרדנים, מפני הם לא היו ממושמעים, הם לא הבינו שמדינה מודרנית שרצה לבנות רשליה חייבת להיות עסק מכניס והולך, והם היו כל הזמן לוחמים אחד עם השני כדי להראות שהם גברים, והם לא יכולים להיכנע לחוקי המלך, וזאת הבעיה מאוד חשובה.
לא, גם היו עסוקים כל הזמן בענייני, איך כבוד. נקרא לזה? כן, בענייני כבוד, בהבלים אפילו. היו הולכים למסיבות, היו מבקרים בסלונים, הם לא היו ממש כוח יצרני במדינה.
לא, זה בדיוק, זה עניין. זה מאוד מעניין שרישליו, ואחרי זה לואי 14, מי שהמלך שמעניין אותנו, הבין את זאת, והשתמש בעיקר בבורגנים, לא באצילים, כדי לנהל את המדינה. ואחד הבורגנים הללו היה המחזאי הגדול מולייר.
וכך הגענו בחזרה לנושא תוכניתנו.
כן.
אז אנחנו במאה ה-17, המאה שהצרפתים קוראים לה המאה הגדולה, מולייר כבר פעיל, ואתה אומר הוא חי ביחסים מאוד מאוד קרובים עם השלטונות.
אני רוצה לדבר על הידידות, שאי אפשר, אין ביטוי אחר, בין לואי 14, מלך השמש, למולייר, מנהל של קבוצת שחקנים. מפני שהמלך הבין את המגמות של מולייר, הוא אישר אותם, הוא הגן על מולייר, ומולייר העז לעשות מה שאחרים לא... למשל, הוא כתב מחזות נגד הטרור הדתי, כמו תרטיף.
כן.
והמלך אחרי עיכב את זה, מפני שאימו לא הייתה בדעה שיש להציג את זה, כי אימו הייתה קתולית, אחרי שהיא נפטרה, זה הוצג בהצלחה עצומה.
ומולייר גם שרת את האינטרסים של לואי ה-14 בכך שהוא קידם את התפיסה הפוליטית שלו.
הוא היה תכשיט גדול של ארמון ורסאי. ההשגות שלו התקיימו בוורסאי. וורסאי היה הארמון הגדול והיפה ביותר באירופה. וזה היה מרכז התעמולה של מלך השמש.
אגב, אנחנו מדברים על מלך השמש של לואי ה-14, הוא קידם את אותם רעיונות כמו רשליה?
ודאי.
אבל הוא משל בעצמו, הוא לא נזקק למישהו שיעשה בשבילו את העבודה.
לא, הוא היה אדם פעיל מאוד והתעניין מאוד, אלא מבחינה מסוימת אישית, הוא ספסף על המוסר, הוא הפך את ורסאי למרכז השערוריות מיניות, הוא הפך את האהובות שלו במירות למוד, ואני, שהייתי ילד, בסדר שמה עולה, הייתי חייב לדעת בעל פה לפחות שלוש אהובות שלו. מדמזל דבניה, מדמזל מוטספו, מדמזל מטונו.
אני רואה שזה נחרד בזיכרונך.
לא רציתי לקבל אפס.
הרעיון שמולייר קידם בשביל לואי ה-14 היה האבסולוטיזם הצרפתי.
זה מדינה מתפקדת, שכל אחד מכיר את חובותיו, שרצון המלך הוא למעשה הרצון הכללי, לבולונטה ג'נרל, אחרי זה ז'אק רוסו השתמש בביטוי הזה כדי להזיבר את המהפכה, שהיא חייבת להיות גם כן נציג הרצון הכללי, לבולונטה ג'נרל. וזה נתן לצרפת את המאה ה-18 המבריקה, עידן האורות, תקופה של וולטר, ולמעשה העלה את צרפת למדינה המובילה באירופה.
ואפשר למצוא הדים לתפיסה הזו במחזה, אחד המחזות של מולייר, בית ספר לבעלים.
כן, לא ספק. קודם כל, וכאן זה הרעיון המתקדם של מולייר, שהמלך הסכים לו, שאי אפשר לכפות על בחורה נישואים כשהיא לא רוצה בהם.
זה באמת מתקדם.
מאוד התקדם, מפני שההרגל היה שהמשפחה החליטה, אם היא, למשל, יש מקרים שאני מצאתי אותם כשחקרתי את זה, כאשר אבותיהם של שני ילדים שטרם נולדו הסכימו שאם לך יש בת ולי בן או להפך, הם התחתנו כדי לאחד את החוזות שלנו.
זהו, צריך להסביר שנישואים באותה תקופה לא היו דרך להביע אהבה, להנציח ביחד קשר בין שני אנשים שאוהבים אחד את השני, אלא ברית קרה ופשוטה של אינטרסים. דווקא בהקשר הזה זה מאוד מתאים למקיאוולי.
כן, נכון, אבל יחד עם זאת, אני אסביר שאהבה אמיתית צמחה אז מחוץ לגדר הנישואים.
ואלה היו הרומנים הגדולים.
בדיוק.
של צרפת.
מדאם דה לפייט, למשל, כתב ספר של הפרנסס דה קלב.
אז מה קורה במחזה?
שני אחים, אחד יותר זקן ב-26 שנה מהשני, אם לקים בחשבון שייתכן שהם נולדו משתי אמהות שונות. ושני הגברים הללו מחנכים את הבנות שהם שומרים עליהן.
לא הילדות שלהם.
לא, לא, בצורה לגמרי אחרת. קודם כל, שני הגברים הללו רוצים להינשא. ולשאת אותן לנשים.
כלומר, שניהם למעשה שומרים על איזשהן בנות.
כן.
מה, מתוקף...
לא, קרובי משפחה.
קרובי משפחה, כן. ולכן הם האפוטרופסים שלהם?
בדיוק.
ולמרות זאת הם רוצים להתחתן איתן?
כן.
זה נשמע לי קצת בתוך המשפחה קרוב, לא?
כן, אבל הקתולים לא מתנגדים לזה.
אוקיי.
אבל מה שמעניין זה שמולייר מבדיל בצורה מאוד חריפה. את השיטת החינוך של שני האחים הללו. אחד נותן לבת, שהוא שומר כאילו עליה,
כן.
אפשרות להשתעשע, ללכת למסיבות, לריקודים,
לתיאטרון
ליברל. והשני, סגן הראל, שהוא למעשה טיפוס של מולייר, יתקיף אותו בהרבה הרבה מחסות אחרים. כל מה שהוא חולה המדומה והקמצן, זה אותו רוגני נפוח, בטוח בעצמו, שהוא למעשה עריץ, ורוצה שכל אחד ייכנע לרצונו.
אז איך הוא מתנהג לבחורה שעליה הוא שומר?
בצורה אכזרית, הוא מונע ממנה כל פגישה, והדבר היחפה ביותר, זה שכמובן בחור אחד מתאהב בה.
כמובן.
כן. זורק לאבן, ועל האבן יש מכתב, שהיא לא פותחת אותו, והיא הולכת לאפוטרופוס שלה ואומר, ראה מה שעשה הבחור הזה החצוף.
אוי, כנועה וצייתנית אני רואה.
רגע. ואז אומר הזקן ששומר עליה, תפתחי את המכתב, את יכולה לקרוא אותו. והמכתב הוא מאוד יפה. אומר, אני מאוד שומר על כבודך, אבל זהית אותך ואני מאוהב בך. ואז באה ההמצאה של מולייר. הבת אומרת, איזה אדם מנובל, איך הוא מעיז לדבר איתי בצורה כזאת. והוא אומר, אל תהיה אכזרית. הוא אומר, לא, אני אכזרית. יש להשפיל אותו, יש לגמור איתו. והוא הולך ולמעשה מוסר את דברי האהבה של הבחור, להיזמן לבחורה הזאת.
כלומר, בעצם היא משתה באדם ששומר עליה.
כן, לפי דעתי, זה המושג גאונית של מולייר. זה מאוד מצחיק. מבנה שלמעשה הוא משרת את
האינטרסים שלה.
אינטרס שלה, כן.
והם מתאהבים?
הם מתאהבים, הם מתחתנים.
למרות ההתנגדות של האב, של כן. השומר הזה?
מפני שיש איזושהי אינטריגה שאני רוצה להיכנס, הבחור הזה מזמין עורך דין, מזמין שוטר, ושימי לב, הוא לא מזמין כומר. והוא אומר, אני רוצה לעשות אותה לאישה, יש לי בית, יש לי רכוש, תבואו, ומכריח אותם לחתום על החוזה.
ומה עולה בגורלה של הבחורה השנייה, שהאח שומר עליה?
היא אומרת שאני מעדיף אדם יותר זקן, ולא הצעירים הפראים הללו שמפחידים אותי.
היא מתחתנת איתו?
זה לא נאמר.
Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, cento in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. 1003. 1003. Anche queste contadine, cameriere cittadine, anche contesse baronesse, marchesine, principesse, e madoni, doni, grana, doni, torna, doni, età, doni, torna, doni, età.
ואיך המחזה הזה באמת משרת את האבסולוטיזם הצרפתי שדיברנו עליו קודם?
קודם כל, אל תשכחי שלוי 14 היה בעד חופש מיני, שהוא ניצל את זה בזה.
ניצל את זה בצורה מצוינת, כן. אמרנו, הייתה לו מאהבת רשמית, ובכל פעם הוא החליף את המאהבת הרשמית הזו. חוץ מאשתו.
לא, אשתו הייתה המלכה.
ברור.
בגלל שהיו קבלות פנים, אז היא הייתה, ישבה המלכה לימינו, ולשמאלו ישבה המאהבת, מטרס אן טיטר, כלומר, האהובה התורנית שלו. וזה נמשך עד סופו, למשל, כשהוא היה בן 70 פלוס, הוא היה מאוד פעיל עם האהבת האחרונה שלו.
אז מולייר קידם קודם כל את המתירנות המינית.
כן.
דבר שני, הוא בעצם פגע בכוחה של הכנסייה, מכיוון שהוא מוציא אותה מן המשחק.
ועוד יחזור על זה.
ויש כן. עוד מסרים במחזה הזה שמתיישבים עם הפוליטיקה של לואי 14?
לואי 14 לא היה מעוניין שחיי משפחה של האצילים יהיו גיהינום. ועל כן הוא רצה להתיר את הרסן. וזה הוא הצליח מאוד מאוד. מפני שאל תשכחי שאנחנו אלה במאה ה-18, המאה של הסלונים, של הריקודים, של הוויכוחים, מאת האורות.
כן.
מאז'י לימייר. על כן זה משרת את המצון המלכותי.
אז זה המחזה בית הספר לבעלים.
כן.
ואתה אומר יש גם בית הספר לנשים.
כן, ומעניין מאוד שכאשר, קודם כל אני רוצה להסביר, שהלהקה שלו הייתה תחת השגחתו של אחי המלך. מוסיו פרר דרואה. אח הזה היה אדם חלש מאוד.
צריך לומר שפרר דרואה זה לא שם, אלא אח של המלך. של,
בדיוק. מוסיו, אומרים מוסיו, זה לא אדון כהן, או אדון לוי.
כן.
מוסיו זה אח המלך.
אהה.
זהו. והוא היה אדם מאוד חלש, דרך אגב. אם כי כאן קרה דבר מאוד מעניין. אמו חינכה אותו כבת.
כבת?
כן.
למה?
כדי שהוא לא ימרוד באחיו הגדול, מלך צרפת.
זאת אמא עם בחירות חינוכיות מעניינות, הייתי אומרת.
כן, היא שירת חזקה מאוד, אגב. והוא נפל תחת השפעתו, שזה אציל יפה ותקיף, אשר ניהל את מדיניותו של אחי המלך, לפי רצונו, לשוולי דה לורן, אביר לורנה. התואר שלו. אני רוצה להיכנס לדברי המשפחה של אחי המלך. הייתה לו אישה שהייתה אחותו של מלך אנגליה, אשר מתה בצורה מיסטורית. ואמרו שאולי הוא היה או העדית שלו. כן. ואז בוסווה, המטיף הגדול של הכנסייה הקתולית, צעק בזמן המיסה, כלומר התפילה.
כן.
או איזה ערב מחריד. כאשר יש השמועה מתהלכת, מדם גוססת, מדם מתה.
אבל למה הוא רצח אותה? אם באמת הוא עשה את זה.
כן.
זה לא למה? ידוע. לא ידוע? מה המניע שלו?
היחסים היו מאוד רעים. אבל אחרי זה הוא התחתן עם אישה אחרת, שרלוט שהייתה גרמניה, שכתבה מכתבים נהדרים, שיש לנו אוצר היסטורי, והיא ילדה לו מי שיהיה עוצר צרפת בימי ילדותו של לואי ה-15.
והוא היה המגן הראשי של התיאטרון של מולייר, אז זה הופך את התיאטרון דווקא אולי לחלש יותר, כי אתה מתאר כאן איש חלש, בלי הרבה כוח.
אבל מולייר
היה חזק.
מולייר היה בכוח, כן. ודרך אגב, הייתה מאוד מוצלחת. וכאשר הוא הציג את המחזה הבא שלו, בית הספר לנשים, הייתה שרוריה. מפני שהוא דרש חופש לנשים. ואז מה קרה?
מה קרה?
הוא כתב מחזה בשם ביקורת על בית הספר לנשים. וזה הוצג בהצלחה גדולה מאוד.
אז בואו קודם נפענח את המחזה הראשון, את בית הספר לנשים. איך הוא דורש שם חופש לאישה?
הוא טוען כל הזמן, זה הקף שלו כל הזמן, שאישה לא יכולה להיות נכנעת לבעלה, או להביאה בעוד סוטלית, יש לזה את החופש בכירה.
כל הכבוד, אנחנו עם מולייר.
מולייר.
מה הסיפור שם במחזה?
הסיפור דומה למחזה בסיפור הראשון. בחורה מורדת נגד רצון המשפחתה, והיא מצליחה להשתחרר, אבל חשבו שזה חצוף מדי. אנשים מכריזות יותר מדי על רצונם לחופש. כדי להשתיק את הביקורת הזאת, מולייר כתב מחזה שנקראת ביקורת בית הספר לנשים, שזה גרם לשערוריה קטנה, בכל זאת, מפני שלמעשה הוא שם ללאג ולכנס למבקרים שלו, הוא מעלה אותם על הבמה, והוא מראה שכל המבקרות הן טיפשות, הן מוגבלות, הן לא ישרות.
מה, רק נשים ביקרו את המחזה שלו?
הנשים ביקרו מאוד מאוד. אם כי למעשה המחזה שאני מדבר עליה, שנקרא ביקורת בית הספר לנשים, זה למעשה פגישה בסלונים בין אנשים שראו את המחזה, שאחדים מאלה היוו את המחזה, אחרות לא.
כלומר, מולייר בעצם מעלה על הבמה את אלה שביקרו את המחזה שלו.
ולא הגלהם.
ולא הגלהם.
כן.
מה, הוא מציג את הדברים שלהם באור מטופש.
וזה בתמיכתו של המלך.
אבל איך הציבור מקבל את זה?
טוב מאוד, הוא היה מאוד פופולרי. מולייר, אבל כן, הוא הפך למעשה המייסד של הקומדיה הצרפתית. המוסד המרכזי שקיים בעצם היום הזה. דרך אגב, התיאטרון שלי, מי שמכיר את פריז, זה היה מול הלובר. כלומר, הלובר זה ארמון המלך, ואם אתה עובר לרחוב, אתה מגיע לתיאטרון של מולייר.
כלומר, הוא קיבל מהמלך לא רק את הלגיטימציה להעלות איזה מחזה שהוא רוצה, אלא גם מקום של כבוד בפריז, שידעו שמדובר כאן באדם שפועל תחת סמכותו ומרותו של המלך.
בדיוק. וזה היה חוסכו של מולייר. דרך אגב, אם אני יכול לקפוץ לסופו המר...
אתה יכול?
של מולייר, אשר מת, דרך אגב, על הבמה, בהתקפת לב. הכנסייה אסרה קבורתו בבית קברות נוצרי, והמלך ציווה כן לקבור אותו בבית קברות נוצרי.
תכף נגיע לקבורה, אבל איך הוא מת? מה, מתקף לב על הבמה?
על הבמה, כן.
באמצע...
כן, הוא היה חייב להיות החולה המדומה, ונשבע להיות נאמן לפקולטה לרפואה, שז'יר, אני נשבע להיות נאמן, כשמע את המילה הזאת, כאילו התקפת לב.
וואו, איזה סוף דרמטי.
אבל הבמה.
והקהל הבין שהוא מת או שחשב שזה חלק מההצגה?
הקהל הבין, הייתה התרגשות גדולה מאוד, ותפקידו של המלך היה מאוד מאוד יפה, וזה צוין כמובן לכבודו ולשפחו של הוד מלכותו מלך השמש. אבל אנחנו עדיין לא הגענו לזה, זו עוד קריירה גדולה מאוד של מולייר לזכור. אל תשכחי שעצם המשחק על הבמה נשאר על ידי הכנסייה הקתולית כחטא, אבל כן הכנסייה הקתולית ניסתה כל הזמן למנוע הצגות, והיה קרב סמוי בין המלך לכנסייה כדי כן לקבוע את היכולת של מולייר לשחק את המחזות שלו.
אז הייתה לו השפעה בכמה וכמה רמות. קודם כל, הוא הפך את התיאטרון למשהו, כמובן, תחת חסותו של המלך, הוא הפך את התיאטרון לחלק בלתי נפרד מההוויה הצרפתית,
כן.
בניגוד לעמדת הכנסייה. זה אחד. דבר שני, אתה אומר, בתוך המחזות שלו, הוא שילב מסרים שהם חתרניים, נגד הכנסייה, נגד הסדר החברתי הקיים, בעד חופש לנשים בין השאר.
בעיקר, כן.
וגם הוא שינה את המוסכמות התיאטרוניות ממש. כלומר, המחזות לפני מולייר היו הרבה פחות מורכבים, סבוכים, ביקורתיים. הם פשוט היו נועדו לשעשע, לא יותר מזה.
או לשעשע, או כדי להציב מחלה אומללה, בלי אינטריגות, בלי הקיצות. וכאן התיאטרון הפך עכשיו כאילו עיתון, שמאמרים בעד ונגד, והציבור יכול היה להשתתף בזה.
כלומר, התיאטרון הפך לכוח פוליטי בפני עצמו.
כן. זאת הייתה תהילה הגדולה של מולייר שהבין את זה, והפך את התיאטרון לכוח אינטגרלי, והוא נקט עמדות שלא היו דווקא של השלטון, למשל הוא תקף את הבורגנות, לבוז'ואז'ות יום, גם הוא בצילים, שהוא צוחק מאותם הבורגנים שרוצים להופיע כאריסטוקרטים.
הייתה באותה תקופה מגמה, דיברנו על זה בתוכנית שעברה, של בורגנים, אנשים שהתעשרו, אבל לא היה להם תואר של כבוד, תואר אצולה.
בדיוק.
והם ניסו להתנהג, וממש להתנהל בדיוק באותה צורה, כמו הצילים של אותה תקופה, האריסטוקרטים האמיתיים.
אבל מולייר תקח ואת הבורגנות, למשל, וגם הוא בצילים, הוא לעג לשאיפות האצולה שלהם, והיא המסצנה הפנטסטית. המורה לספרות אומר לאותו בורגני, שרוצה להיות אציל, אתה מדבר או שירה או פרוזה, אז אומר הבורגני. מה זאת אומרת? אם אני אומר לעזרת שלי, תביא לי את הקפקפים שלי, זה פרוזה? הוא אומר, כן.
כלומר, מולייר לא מפחד לתקוף אף פרה קדושה. לא את הכנסייה, לא את הבורגנים, שאמרנו כבר דווקא נהיו כוח חזק ומשמעותי בצרפת של אותה התקופה.
אבל הוא מוציא את הגיחוך בין שרוצים לא להיות בורגנים, להיות אצילים. ובוז'ז'ות יום.
אז מי היה הקהל שלו? הרי הקהל שלו גם היה בורגנים ואצילים, לא היו פשוטי העם.
לא. היו פשוטי העם, היו המקומות הזולים, מה שנקרא לפרטר, שהיו אנשים, סטודנטים, אנשים כאלה, אבל הם מאוד אהבו את זה. התיאטרון היה מאוד מאוד פופולרי.
בעיקר מכיוון שמולייר השתמש בצחוק ובגיחוך כדי להעביר את המסרים שלו. כלומר, האנשים היו כל כך עסוקים מלצחוק ממה שהם רואים על הבמה, שהם לא מספיק אולי שמו לב לביקורת, או רק אחר כך הבינו את הביקורת שמופנית כלפיהם.
והסיסמה שלו הייתה מאוד יפה. על ידי הצחוק אני מבקר את המנהגים.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק שני. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, שחף בן לוי ונופר הילרוביץ'. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך היצירות קונצרטים מלכותיים מאת פרנסואה קופרה, קרנבל החיות מאת סנסנס, פסקול הסרט ריקוד השמש מאת ז'אן בטיסט לואי, האופרה נישואים בסתר של צ'ימרוזה, סוויטות של ז'אן פיליפ רמו ופסקול הסרט מריו אביטוריו מאת אטורה סקולה.